כן, ראינו שעיקר עבודה של האדם זה בעצם לפתח את המידות הטבעיות שמצויות בו. אותן המידות הטבעיות שאיתם הוא נברא, ונפשו מלאה מהם, עליו לפתח אותם, כן? להתייחס אל אותם כוחות נפשיים, התייחסות תורנית, לאמת את המידות האלו, את המידות הטבעיות, לאמת אותם, כן, עם, הייתי אומר, עם ההשתקפות של שורשן של המידות. כלומר, לא להסתפק במידות הטבעיות, אלא להיפגש עם ההשתקפות העליונה שלהם דרך לימוד. אין די בנטייה הטבעית שלך של החסד, אלא אתה צריך להיכנס לבית המדרש וללמוד בשכל מהו חסד. כן? וההשתקפות של החסד העליון, שמתבררת לך באמצעות הלימוד, היא תופחת על פניו של הטבע, ומעודדת את הטבע לגדול. את הטבע של החסד לגדול. לכן אמרנו שיש חשיבות עצומה שדרך ארץ תהיה קודמת לתורה. כלומר, לבית המדרש צריך לבוא עם המידות הטבעיות. בית המדרש, שזה מקום הדרישה והשכל, לשם צריך לבוא עם המידות הטבעיות. אם אדם בא בלי מידה טבעית אל בית המדרש, אז כל הבירורים השכליים בעצם לא מוצאים הד בתוך נפשו. אדרבה, לפעמים זה אפילו יכול ליצור ניגוד וקונפליקט חריף. הוא לומד דברים בשכל, ובתוך נפשו אין הסכמה פנימית לדברים שהוא לומד. הוא לומד על חסד והוא רשע, והוא קמצן. אז הלימוד, אדרבה, יכול לגרום לאחד משני הדברים, או לגרום להתרעמות נפשית. שטויות מה שלומדים פה. מה זה החסד הזה? זה לא טוב לעשות חסד. מה פתאום? בשם הקמצנות הוא הודף את הלימוד על החסד. או שיכול לקרות מצב אחר, שאומנם לא מוחה כנגד הלימוד, אבל הוא משאיר את הלימוד בחוץ. הוא מתחיל להיות דרשן, כן? דורש מן השפה ולחוץ. הדברים שאותם הוא לומד לא נכנסים לתוך נפשו, כי בתוך הנפש יש אופוזיציה חזקה נגד הדברים שנלמדים. האקלים המוסרי, הנפשי, הוא בכלל לא מעודד למידה של דברים כאלה, או לא מעודד חדירה והטמעה של הדברים האלו. לכן נוצר לנו טיפוס של בפיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. גם זה יכול להיות. יש כל מיני תופעות מעניינות עם הדבר הזה. כן, כאשר אדם לא בא לסטנדר, לא בא לבית המדרש, עם הסכמה מוסרית נפשית בסיסית. כן? זהו. רק אמרנו, כן, או, אחרי שהבנו את הנושא הזה, כן, והסכמנו שלבית המדרש צריך לבוא, לבית המדרש צריך לבוא, באמת, אם יכלול המידות הטבעיות הטובות, מה שקראו חזל בלשונה, כמו שאמרנו, דרך ארץ קודמת לתורה, אלוקים עשה את אדם ישר, מוסר כליות. אחרי שאמרנו את זה, כן, עכשיו ממילא, אנחנו מגיעים למסקנה, גם זה אמר לנו הרב, שכמובן הלימודים שאנחנו לומדים בבית המדרש, צריכים להיות מכוונים, כן, להשפיע ולפתם את המידות הטבעיות. כלומר, נושא הלימוד או תכני הלימוד צריכים להיות מכוונים אל מול המידה שאותה אנחנו רוצים לפתח. אם אנחנו רוצים לפתח למשל יראת שמיים, אז מה יהיה נושא הלימוד? אמר לנו הרב, נושא הלימוד יהיה ללמוד על גדולתו יתברך, על טובו. לימודים כאלו ודאי ודאי מקיצים מתרדמתה את יראת הרוממות. יראת הרוממות שוכנת בתוך נפשנו. יראת הרוממות, כן, שזה אותו הרגש היקר, הנפשי, כן, שאנחנו זוכים להרגיש אותו כאשר אנחנו מתוודעים לטוב האלוקי. כן, מתי יראת הרוממות הקיץ? אם אנחנו, כן, נתעסק בלימודים כאלו, או בתכנים לימודיים כאלו, שהם ממינה של היראה, של יראת הרוממות. אז נלמד דווקא, כן, כמו שאומר, על טובו, נלמד על טובו, על הנהגתו השלמה, חסדו המופלא. אלו יהיו לימודים שוודאי וודאי יעוררו בנו את יראת הרוממות שממתינה ליקיצתה, להתעוררותה. עד עכשיו שלטה בנפש יראת העונש, כמו שאמרנו. המידה הטבעית הפשוטה, היא שולטת בנפש משחר ימי האדם, כן, אין שום בעיה, אבל אני רוצה עכשיו, כן, שהמידה הזאת תתפתח. אני לא רוצה להישאר עם יראת העונש בלבד בתור המידה המז'ורית, המידה המוגדלת, כן? לא רוצה. אני רוצה שיראת הרוממות תהיה המידה המוגדלת, ויראת העונש היא תהיה בבסיסה, כמו שמרים בתחתית היין. צריך יראת העונש קצת, אבל צריך להיות למקום מאוד מאוד מסוים, לא מעבר לזה. עכשיו אני רוצה לשנות את היחס בין יראת העונש ליראת הרוממות. אז איך אני מעודד את יראת הרוממות? אני עכשיו הולך ללימודים כאלו שיעוררו בי את יראת הרוממות. כן.
לא הייתי, אז אולי...
אורת, אדם, נכון להם שקודם.
הרב אמר שבעצם אדם צריך להגיע עם איזשהו בסיס מסוים לבית המדרש. תכונות טבעיות נורמליות, לפחות. ובוא נאמר שיש באמת אדם שאין לו את
התכונות, שבאמת...
אז מה נגיד לו?
קודם כל, אין לך אדם שאין לו מידה טובה. אנחנו צריכים תמיד לתפוס בן אדם, זה דבר ידוע. אנחנו צריכים תמיד לעודד בן אדם לגדילה דרך הדברים הטובים שיש בו. אתה צודק 100%. לבוא ולומר לאדם, כן, יודע, בסדר, כמו שאתה אומר, לבוא ולדבר איתו על דברים שאין בו בכלל, זה יכול לגרום להתנגדות עצומה. לא, אנחנו לא נתחיל מזה. אנחנו נתחיל לעודד בשיח שלנו איתו, בלימוד איתו, נתחיל לעודד כל דברים שהוא מודה בהם, דברים שהוא חזק בהם. אין אדם שהוא רשע מכל וכל. אין דבר כזה. אבל אני לא אלך איתו, לא אתחיל איתו בנקודת הרשעות שלו, בנקודת המעידה והחולשה. לא, לא משם נתחיל. זה דבר הוא. אחרי שאני אחזק בו את הצד החיובי, מאוד יכול להיות שהצד החיובי יקרין גם על הצד השלילי. כן, וזה דברים שקורים. זה דברים שקורים, לאו דווקא עם אנשים אולי שאתה מתכוון אליהם. אפילו איתנו. כל אחד מאיתנו במובן מסוים הוא רשע, במובן מסוים הוא צדיק, נכון? אין צדיק אשר עושה טוב אלי חטא. גם אנחנו לא מתחילים מנקודות הרשעות שלנו, כן? אני לא מתחיל מהדברים שאני מתנגד להם בתורה. יש דברים שקשה לי, כן, בתורה. אני לא אתחיל משם. אני אתחיל ללמוד את התורה מהדברים שאני יותר מזדהה איתם. רגע. אחרי זה משם אני אבוא למקומות היותר קשים, יותר מסובכים, ואז נמצא שהם עצמם כבר נמסו לגמרי, כיוון שהנפש היא אחת. נמצא שכוח אחד שהתחזק, הוא משפיע ומקרין על כלל הכוחות של הנפש. יש מצב, יש מצב, שגם נקודות הרשעות ילכו ויתמוססו, ילכו ויאבדו משקלם וכוחם. לאט לאט, כן? אז זה צריך חוכמה, בתחבולות תעשה לך מלחמה. כן. זה נכון. או, אז אמרנו, אם כן, אמרנו אם כן שהמטרה הזו ששמנו לעצמנו לפתח את המידות הטבעיות, המטרה הזו גם קובעת את מקצועות הלימוד שאותם נימד. כן? הסברתי כרגע. זה מה שקובע לנו איזה לימודים נעדיף על פני לימודים אחרים. כן? הכל תלוי באיזה מידה אני רוצה כמובן לפתח. המטרה בסופו של דבר, שכאשר השכל התורני שעסוק, כן? בפיתוח הבבואה של המידה הרצויה, מפתח את הבבואה שלה, כן? אתה עוסק עכשיו בלימוד, כשאתה מעמיק, אתה לומד מה זה חסד, מה זה יראה. כן? המטרה היא שהשכל שעוסק בפיתוח הבבואה וההשתקפות של המידה הזאת בעליונותה, בסופו של דבר, יתמזג עם המידה הטבעית שבנפש, ואז הטבעיות של הנפש היא תהיה כפי החזון והאידיאל השכלי. אז הרווחנו רווח כפול. קודם כל נפגשנו עם הגודל. כן? במיזוג הזה הרווחנו, כן? יוצא לנו פה יצור כלאיים, יוצא מגדר רגיל. כן? מה יוצא לנו כאן? קודם כל, המידה הטבעית היא רוויחה שמה, שכרגע היא בנויה על יסוד הרבה יותר אידיאלי. אבל מה הרווח הנוסף? שהטבע תורם? השכל תורם את התרוממות הטבע. ומה הטבע תורם? שהמדרגה העילאית שהשכל יחדיר בתוך הנפש, המדרגה הזו היא יציבה כיציבות הטבע. זה מה שהרב הסביר לנו בשורים הקודמים, כן? שלא לחינם שם בנו הקדוש ברוך הוא את המידות האלו בטבעיותם. למה? אחד הסיבות, כדי שהם יהיו קבועות בנפש. כל דבר שהוא טבעי לנפש, הוא קבוע בה. דבר שהוא שכלי בלבד, הוא תמיד עשוי לרחף מעל הנפש. אבל בזיווג המיוחד הזה של טבע ושכל, יש לנו רווח כפול. כל אחד מביא את המעלה שלו. השכל מביא את המעלה שלו. והטבע מביא את מעלתו שלו. הטבע הוא אינסטינקטיבי, הוא מדויק, הוא יציב, הוא איתן, הוא בעל עוז. יש פה יתרונות לטבע. כך אומר רב אורות הקודש, ניקח מן הטבע את האיתנות שלה, את העוז שלה, את התמדה שלה, את הדיקנות שלה. אורות הקודש, הוא מדבר על המעלות של הטבע. אם כן, פה בזיווג הנפלא הזה, כן? בניסוי התערובת האילו של השכל והטבע, אנחנו יוצרים פה משהו מאוד שלם, שמורכב משני איכויות. הקביעות והחידוש. הקביעות של הטבע עם החידוש של השכל. ברור? עד לכאן. זה סיכום של שלושת השיעורים האחרונים. זה סיכום של שלושת השיעורים האחרונים. סיכמנו אותם בקיצור. ועכשיו אנחנו באמת ניצבים על פתחה של הפסקה הבאה, או הדברים הבאים בדברי הרב קוק. אולי אנחנו צריכים עוד שתי משפטים, כדי שבאמת נוכל להתחבר לנקודה שלו כאן, כי אני רוצה שהחיבור יהיה מובן. תזכרו את כל מה שאמרנו, לא תשכחו, זה בסדר? רק רציתי להגיד בהמשך, בהקשר לדברים שאמרנו עד עכשיו, שכאשר אנחנו מגיעים לזיווג הזה, לזיווג הקדוש של השכל והטבע, כן? המצב החדש נקרא, בלשון בעלי המוסר, טבע שני. דיברנו על זה פעם שברב שיעור הקודם, דיברנו על טבע ראשון וטבע שני. הטבע הראשון הוא המידות בקטנותם. כן? המידות בקטנותם, תרם, פגישת או פגישתם עם השכל התורני. המידות בקטנותם קוראים טבע ראשון. המידות בגדלותם אחרי ההפריה של השכל, אחרי שהשכל מפרה את הטבע, איך נקרא המצב החדש? טבע שני. מה מעניין? טבע שני זה קוראים. אז יש שתי ביטויים שרגילים בהם בדרך כלל, להשתמש בהם, אתם תראו אותם מספרי מוסר, לפעמים אם יש קצת רגיל בקריאת ספרות מוסרית, יראה את הביטוי טבע ראשון, טבע שני. טבע ראשון הוא הטבע הקטנוני, המצב הקטנוני, הטבע השני הוא מצב המעולה. יפה מאוד. אחרי שאמרתי את זה, נבין מיד את מה שהרב אומר כאן בתחילת הפסקה הבאה. תסתכלו בעמוד י' ז', אתם רואים? כן, איפה שהדברים מתחלקים? כן, אתם רואים את הרווח? אכן מה שאמרנו, אתם רואים? אכן מה שאמרנו, תחילת פסקה, רואים? יש לכם? עמוד י' ז', תסתכלו. אכן מה שאמרנו, כן, הרב יוצא מהמקום שסיימנו בו כרגע. אין שום סיבה שהדברים הבאים לא היו מובנים לנו כרגע. שום סיבה. אכן מה שאמרנו, כשהמידות, כשהן נקבעות כולן, לעניין העבודה האלוקית, שהן שלא על פי טבען הראשון, מה שאמרנו שהמצב המעולה, תוצאת הזיווג, הוא טבע שני, לא המצב הראשון, טבע ראשון, טבע שני, מה שאנחנו קוראים למצב החדש, טבע שני, אומר לנו הרב, אין זה כאים מצד הגוף. זה שאתה רואה פה מצב חדש ואתה קורא לו טבע שני, כן? הטבע הראשון שזה נתפס בעיניך כמצב התחלתי. מה המצב ההתחלתי? מה המצב ההתחלתי של האדם? עיר, פרא, יולד. אנחנו מאוד מתרשמים, אנחנו כבני אדם מאוד מתרשמים מה שהעיניים רואות. כשאנחנו מסתכלים על טבע האדם, כן? במבט חושי, אי אפשר להימנע מהנחה שהאדם בתחילת חייו מהו? פרא אדם. ואחרי שהוא מתחנך, יש לו טבע שני. אבל מצד האמת זה שקר גדול. שקר גדול. ולמה חשוב להגיד את זה? מצד האמת, הטבע השני הוא הטבע הראשון. עכשיו יותר מזה אני אגיד. מי שניגש להבחין בטבע הראשון שלו, הילדותי, הפראי, הקטנוני, לא מתוך הידיעה שהטבע הראשון זה בעצם מה? טבע שני, הגודל שלי, יש בי נשמה. מי שניגש להתעסק עם המצב הקטנוני שלו, בלי הידיעה שהמשחק הוא מחור, בלי הידיעה שלמעשה מצד פנימיותי, אני קדוש, אני בעל חסד. מי שלא ניגש לקמצנות שלו, מי שלא ניגש לקטנות שבו, בלי הידיעה שהוא גדול, הוא גם לא יכול לעבוד על הקטנות. הוא לא יכול לעבוד על הקטנות. מה אני עובד על הקטנות? מאיפה לי שאני אדם גדול? מאיפה אני יודע? תכלס, תסתכל איך אני נראה. תסתכל איך אני נראה. מאיפה אני יודע שאני גדול? אתה אומר לי שאני אגיע לטבע שני, אני אראה את זה. לא יודע אם אני אגיע לטבע שני. מה דוחפתי להגיע לשם בכלל? מאיפה יש לי את הביטחון שהטבע השני הוא נחלתי? הוא הגדרתי העצמית. מאיפה אני יודע שכל המציאות של הטבע הראשון זה מקרה קרה, בלתי טהור, מצב זמני, הרעי, לא קבוע? מאיפה אני יודע? צריך פה אמונה. אמונה שהטבע הראשון הוא הגדרה העצמית שלנו. למרות שכרגע אנחנו לא רואים אותה. למרות שכרגע הטבע הנפשי הגלוי שלנו הוא קטנות. הרגע אני תינוק, זה נכון. אבל זה מצב זמני. זה מצב שזורם אל הגדלות. כי יש בתוכי משהו עצום. בתוכי יש טבע שני. והוא הטבע הראשון. בו הכל מתחיל. התשובה קדמה לעולם. העולם הנברא עם כל חולשותיו הוא מאוחר לתשובה. הדופק הפנימי של העולם הוא התשובה. עכשיו אני מוכן להסתכל בעיניים פקוחות במצב הירוד של העולם. אין לי שום חשש להסתכל. אני לא מפחד. אני יודע שהוא לא מצב קבוע. למרות שהוא בתוך נפשי. אני לא יכול להכחיש. המוחש לא יוכחש. אני יודע שאני קטנוני. אני יודע שחטאתי. אני יודע שאני רשע בדברים מסוימים. אבל זה מקרי. זה מקרי. זה מה שהרב רוצה להגיד כאן. זה החידוש. זה לא משחק מילים מה שהרב אומר כאן. עוד לא קראנו את זה בדברי הרב. אני השלמתי. אמרתי בדבריי, עכשיו אנחנו נקרא את דברי הרב הצופה. כן? ונראה איך זה כתוב בדבריו. אכן מה שאמרנו, שהמידות, כשהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוקית, כלומר במדרגתם הגבוהה, שהן אז לא על פי טבען הראשון, אין זה כמצד הגוף. דהיינו, שעצם המידות ודאי פעולות הנפש הן. יראה לא מתחילה ביראת העונש. יראה באמת, איפה היא מתחילה מצד האמת? ביראת הרוממות. זה עצם המידה. עצם המידה זה יראת הרוממות. אז איך קרה שפתאום משתקפת בתוך נפשי כיראת עונש נמוכה? בגלל המפגש בין הנשמה לבין הגוף. ברגע שהנשמה נפגשת עם הגוף, המפגש הזה הוא מפגש טראומטי. הוא מוריד את ערכי הנשמה. טרח, זה נפילה. תחשבו על נפילה מגובה של, לא יודע איזה גובה. פתאום, פרח, כניסה לאטמוספירה. חללית נכנסת לאטמוספירה. תחשבו על רמת החיכוך. הכניסה של הנשמה בתוך הגוף, זה כמו להיכנס לאטמוספירה של הגוף. מה קורה כתוצאה מזה? חל באופן אוטומטי פיחות. פיחות. בערכים הנשמתיים. כשהנשמה נכנס לעולם הרוח, חל פיחות אחד, אם כי זה עדין עדיין, כי עולם המחשבה שלנו הוא עולם עדיין אצילי ועדין, כן? שהיא נכנסת למישור, לאטמוספירה של הנפש, חל עוד פיחות, שהיא נכנסת לאטמוספירה של הגוף, עוד פיחות. כלומר, הערכים הנשמתיים הולכים ויורדים, נקלשים ומרזים, נעשים רזים, רזים. כן? הרזים נהפכים לרזים. כן? בעולם הרוחני, מחשבתי, חל פיחות אחד, ברוך השם, ברוך השם שהפיחות הזו לא כך נועה, עובדה שאנחנו מדברים עכשיו, תשמעו, כל הדיבורי שאנחנו מדברים זה בשכל. הגוף שלי לא מבין מה אני מדבר עכשיו בכלל. לא מבין. הוא לא מבין כלום, זה לא השפה שלו. כדי להביא אותו למצב שהוא יבין מה אני מדבר פה, עוד יעברו איזה 50 שנה. מי יודע, אולי אני צריך לעבור עוד גלגול פה בשביל שהוא יבין. אבל העולם הרוחני, כן, הנשמה פוגשת את הרוח, כוח החיים שבנשמה נכנס לתוך הרוח, חל פיחות ראשון. זה האופן שבו אנחנו חושבים, מדברים, עולם השכל שלנו. עולם הנפש, חל פיחות נוסף. הרב מדבר פה על הפיחות שמתחולל בעולם הנפש. ולצורך הדוגמה, לוקחים את מידת היראה. מידת היראה בנשמה היא רק יראת רוממות. שהיא מעריצה את טוב השם, והיא יודעת את טובו, והיא נקדישך ונעריצך. כשזה מגיע לנפש, הנפילה התלולה במורד של המציאות הנבראת, מביא את יראת הרוממות ליראת העונש. זהו, פה זה נעצר. פח. כן? זהו. יראת הרוממות נהפכת לאיזה מין משל נמוך כזה, שהמציאות הנפשית שלו היא בעצם מפיקה איזה מין פחד מהעונש של הקדוש ברוך הוא, שכר ועונש, אסור לעשות כך, כאן יקבל כך. גם זה טוב. גם זה טוב, זה משהו. זה בכל אופן מעמיד אותנו על הרגליים. אילולי מוראה של מלכות, איש את ראיו חיים בלאו, כמה טוב שיש את יראת העונש, ברוך השם. אבל זה כאפס וכעין, לעומת הערך הנשמתי הפנימי. זה מה שאומרנו פה רב. אין זה כי מצד הגוף. הגוף מתרגם, הנפש. היא מתרגמת את יראת הרוממות ליראת העונש. היא מפחיתה היא מורידה. אין זה כי מצד הגוף. דהיינו, כלומר, עצם המידות מצד עצמותם, עצם המידות, ודאי פעולות הנפש הן. אלא שהפעולה העילאית הזאת היא הנשמתית, מה קורה לה? היא דביקה בכלי הגוף, מה לעשות? הנשמה הייתה רוצה להישאר למעלה, נכון. הנשמה הייתה רוצה להישאר למעלה, אבל מה לעשות שהקדוש ברוך החליט להוריד אותה לתוך הגוף? יש לזה השלכות מיידיות, ואחת מהן זה שהפעולה דבקה בגוף. כן? אמרנו, ברוח, בנפש, בגוף, דבקה בגוף. ומשתנה עניינה העילאי, משתנה עניינה לפי הגוף הפועל. בטח הייתם אומרים, רגע, רגע, למה זה לא הפוך? למה שההתחברות של הנשמה לגוף לא תגרום את ההפך? במקום שהנשמה תרד, הנשמה תעלה. הקדוש ברוך הוא החליט מה יהיה תוצאות המפגש האלו. מצד אחד אסור שהגוף ישפיע יותר מדי על ירידת הערכים הנשמתיים, כי אז מה היה קורה? נורא והיום, אדם היה מתהלך בלי מוסר. זה נורא. מצד שני, אסור שהנשמה תנצח את המידי את הגוף, אחרת לא הייתה בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא החליט איפה לעצור את הירידה הזו. כן? בדיוק על הנקודה. כל נפש ונפש, יש לו את העניין, את התפקיד שלה. כן? כמה הנשמה תסבול מהירידה הזו, וכמה הגוף יוותר על גסותו בעקבות ההתחברות הזו. זהו. ואנחנו מוצאים את עצמנו בסטטוס מסוים, ומשם מתחילה העבודה. כל אחד, מה שנקרא, עם התיק שלו. כל אחד והתיקון שלו. תיק, תיקון. כן? כל אחד פוגש את הנפש שלו במצב הירידה המתאים לתפקידו. זהו. ופה מתחיל פדיון השבועים, שהשכל עושה למידה שנפלה. המידה שנפלה, מי מחזיר אותה הביתה? השכל. לימוד תורה. תארו לעצמכם, לא היינו יכולים ללמוד תורה. תארו לעצמכם, לא היה לנו אפשרות להיפגש באמת עם ציורי המידות כפי שהם, איפה? בנשמה. תארו לעצמכם שלא היינו יכולים לרומם את עצמנו להבנה של המידות כמו שהם באמת בשורשן. זה היה נורא. זה היה נורא. היינו חיים בתוך המים הרדודים כל הזמן. איפה שהקרישים מסתובבים. קרישים בדרך כלל את הצייד, איפה הם עושים? בדרך כלל קרוב לחוף. זה דבר ידוע. כן, קרוב לחוף. כן. מגלי ארצות, כשהם התחילו לראות דולפינים וקרישים, ידעו שהם קרובים לחוף. זה אחד מסימני הזווי שהם קרובים ליבשת. קרוב לחוף אין הכוונה במטר או שניים של החוף. הכוונה היא בקילומטרים ספורים לחוף. כן, לא קילומטרים ספורים אפילו, לפעמים אפילו 20 קילומטר, לא משנה. אבל איפה שמסתובבים הרבה קבוצות להקות של דולפינים וקרישים, זה סימן שקרובים לחוף. מגלי ארצות. כן, וסקו דה גאמה, כן, שהולך שם לגלות את הארצות. כן, בדרום אמריקה, אז הוא, לא, בדרך להודו, בדרך להודו. כל מקום שהוא היה מגלה ריכוזים של טורפים, הוא ידע שהוא קרוב לחוף. ואכן באמת ראו ש... בסופו של דבר, כן. בכל אופן, הוא... כאשר אנחנו מזהים את נקודת הירידה, עכשיו אנחנו פוקדים על השכל שלנו, שהוא כוח מופלא וייחודי, שהוא נשתמר, וניצול מן המבול, כמו שאמרנו, בדרגת הרוח, הפיחות הוא פחות חזק, אנחנו לוקחים את השכל הזה, ובאמצעות התורה שהיא גנזי המלך, אנחנו חופרים ומתעמקים בה ומוצאים שם את המודלים העליונים של חסד, של רחמים, של ערך אפיים, 13 מידות. שם אנחנו מוצאים את המודלים. והשכל המתעמק, השכל הנפעל, שכל האדם, הוא מתחכך עם השכל הפועל של הקדוש ברוך הוא שמופיע בתוך התורה. המושגים הולכים ונבנים, ואז זה רץ במורד אל תוך הנפש פנימה, יש נקודת פגישה עם המידות הטבעיות, כמו שאמרנו, ומתחיל להתעוררות. זה עבודה. זה עבודה. צריך שיטות חינוכיות כדי לחולל את הזיווג הקדוש, אמרנו להם. אבל זה מה שקורה. וידעת היום והשיבות אל לבבך, אומר הרב, אז נו, משתנה עניינה לפי הגוף הפועל. ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, מה לעשות? הוכרעו המידות כדוגמת טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים. יראת עונש. שאינם על פי אמיתת השכל. זה ברור עד לכאן. אתם מסכים איתי שמה שהסברנו זה מה שהרב אומר כאן? במילים מעט שונות. כי כשקוראים את זה, קוראים את זה, אני בכוונה מסביר את זה לפני הרב כאילו, והחלוץ הולך לפניהם, כדי שלא יהיה לנו בלבלה מהדברים של הרב, כי לפעמים אנחנו, המפגש עם השפה של הרב לפעמים גורמת חולשת הדעת, לפעמים, לא בצדק אגב, אבל מה לעשות? אז לפעמים טוב שיש חלוץ לפני המחנה, כאילו מסבירים את הדברים בשפה יותר מדוברת, ואז פוגשים את הרב. אז נתן לנו אפשרות לחוות חוויה מתקנת של הבנת דברי הרב. כי יש הרבה אנשים שהם נפגעי הרב קוק, שהם חוו חוויה קשה. אוף, קשה, אוף. אבל פה שאנחנו מסבירים את זה, ואז אנחנו נכנסים לרב. איזה יופי. נפתח, כן? לא לפחד, לא לפחד מהרב. כן? הדברים מאוד הגיוניים, נכון שהם עמוקים, אבל הם מאוד הגיוניים וחשובים, מאוד מאוד. אני קורא את זה כרגע עד הנקודה. בסדר, עוד פעם, תסתכלו עכשיו, כל אחד יש הזדמנות עכשיו לחוש את המילים, ולהכניס להם את הפרשנות הבסיסית שדיברנו עליה, ולחוות באמת החוויה של הבנתי. וואו, הבנתי את הרב. אכן, מה שאמרנו, שהמידות כשהן נקבעות כולם לעניין העבודה האלוקית, למצבם הגבוה, שהן אז שלא על פי טבען הראשון, טבע שני. אין זה כי מצד הגוף, כל זה ניתן לאמר רק מצד הסתכלות פיזית. דהיינו, שעצם המידות ודאי פעולות הנפש הן, פעולות נשמתיות, אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף, ומשתנה עניינה לפי הגוף הפועל, פיחות, ירידה, נסיגה מהאמת העליונה. ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, מה גורם הגוף לאותם המיטות? מצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, הוכרעו המידות, השתנו, הוכרעו המידות כעניין, בדמות, בפרשנות של טבע ראשון, כן? ומשיכה לדברים גופניים ומדומים, שאינם על פי אמיתת השכל, על פי אמיתת הנשמה. אבל מצד הנפש, מצד האמת, מצד העולם הנשמתי, ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה. מעולם לא חלה שם נסיגה מן האמת השלימה. זה מילים שלי כבר, כן? תפסים לי לב את המעבר בין הרב קוק לביני, נכון? כן? שם ודאי לא חלה נסיגה. שוב, זה חשוב להבין את הנקודה הזו. חשוב להבין איפה מתחיל המסע. המסע מתחיל מלנשמה. משם הוא מתחיל. רק אחרי שאני יודע שיש בי נשמה קדושה ותאורה, אלוקי נשמה שנתת בי, רק אז אני מברך רוקה הארץ על המים. רק אחרי זה אני נפגש עם הארץ. רק אחרי זה אני נפגש עם היבשה. רק אחרי שטבלתי ב-40 שאה של אמונה, של ביפח באפיו נשמת חיים. רק אחרי זה מותר לי לדרוך על היבשה. כי מי שידרוך על היבשה בלי להיות לפני כן בים, הוא בבעיה. מי שייתן משקל גדול למציאות הפיזית שלו, למציאות של אחרי הבריאה, הוא בבעיה. אנחנו חייבים לדעת הראשית כדי להיפגש עם הברא. בראשית ברא. קודם כל ראשית, אחרי זה בריאה. זה הרעיון פה. זה יסוד אדיר לעבודה המוסרית. מי שלא יודע את נקודת המוצא הזאת, העבודה המוסרית קשה עליו מאוד. ועל פי רוב הוא יישאר במצב הנוכחי שלו. הוא לא יעיז ולא יהין להרים כף רגל, לנסות לשנות מצבו. הוא לא מאמין שמצבו ראוי להשתנות. וגם אם הוא יעסוק בתורה, גם אם הוא יעסוק בתורה ובשכלו ידרוש דרשות, תמיד זה יישאר דרשות. הוא לא יאמין שהוא יכול לשנות, לחולל שינויים באוכלי האדם, בילידים, בנייטיבס הנפשיים שלו. הוא לא יאמין שהוא יכול לחולל שם שינויים. מי יכול בכלל לשנות את המרקם הפראי הזה, הנוף, הנפשי, הפרעי, מי יכול לשנות אותו בכלל? הוא לא מאמין שמאז ומתמיד הוא היה קדוש. הוא לא מאמין. מה פתאום שיבוא לשנות את הסטטוס? מי אתה שתבוא לשנות את הסטטוס? מאיפה באת? זה הבריאה. אתה מערער על הבריאה? אתה מביא לי איזה שכל כזה אריסטוקרטי, מערער על הבריאה? ומי זה השכל הזה? זה גם כוח בנפש שלך. תביא לי משהו מעל הנפש. תביא לי נקודה ארכימדית שהיא יכולה באמת למנף את כל הנפש. תביא לי. אני אביא לך, הנשמה שלי. משם הכל מתחיל. אתם מבינים את החשיבות של העניין? של אמונת היסוד הזו. זה מה שהרב טורח להסביר כאן עד סוף הפסקה. את היסוד של אמונת התשובה. מאיפה הוא נובע? מה אמונת היסוד? אלוקי נשמה שנתת בי טהורה. מזה מתחילים, אתה פוקח את העיניים, מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי וחמלה. מזה מתחילים. למה מתחילים בזה? בגלל זה. שיהיה לך כוח להיפגש עוד רגע אחד, אתה פוקח את העיניים, אתה נפגש עם הקטנות שלך, אתה נפגש עם כל הארץ הרים וגבעות, אתה נפגש עם כל העזובה, עם כל השממה הנפשית, אבל יש לך כבר תנא דמסייע, יש לך אילן גבוה להתלות בו, נפש האלוקית שלך. וכריו, אבל מצד הנפש, ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה, ודאי, לשיא המעלה. והשינוי שמשנה אותם האדם בעבודה השכלית שעליה דיברנו, השינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות, נערות זה מלשון מנוער מדעת, היינו, השינוי שמשנה אותם ממידות מנוערות מדעת, שטחיות, אינפנטיליות, ילדותיות, פרימיטיביות, והשינוי שמשנה אותם האדם, על ידי העבודה המוסרית כמובן, מטבע הנערות, אינו שינוי עצמי. זה לא שינוי של יש מאין. לא. זה יש ממה? מיש. זה יש מיש. השינוי שאני משנה, העבודה השכלית שלי, שאני עושה, היא כבר נשענת. היא כבר מתבססת על העובדה שאני בעל נשמה. על העובדה שהמידה הזאת שנמצאת בתוך הנפש שלי, יראת העונש, בשורשה, היא לא יראת העונש בלבד. ודאי שלא במינון הזה, ולא בדגש המופרז הזה. בשורש שלה היא יראת הרוממות. ובתוך יראת הרוממות, כמוסה יראת העונש, היא מונחת שם במינון המתאים לה, ואין שום בעיה. זה הידיעה. הידיעה שעכשיו אני הולך להחזיר את המידה הזו לשורשה. זה שהיא נמצאת במצב ירוד כזה, זה בעצם בגלל שהתרחקה מהבית, זה בגלל שהענף התרחק מהשורש, ואני הולך להחזיר את הענף אל השורש עכשיו. והמפגש בין הענף לשורש הוא התרחש על ידי הכוח המאחד שנקרא שכל. השכל. הוא נפגש עם הענפים במורד, זה כוח פלאי, זה כוח שהוא חי בשתי עולמות, יש לו מצד אחד היכולת להתבונן במצב הנפשי הירוד, יש לו אפשרות לראות מה קורה במורדות, מצד שני לא זר לו. עולם השורשים. אז דווקא הוא מתאים לו להיות כוח מתווך. הוא הכוח המתווך. הוא חוליה מקשרת בין עולמות, בין העולם התחתון הנברא לבין עולם השורשים. הוא מחבר ביניהם. והשינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות אינו שינוי עצמי של יש מאין. כי אם השווה לטבען הראשון, אשר על כן, כן? כיוון שסוף סוף יש הד טבעי, כיוון שטבע הנשמה, כן? הוא כולל את כל המידות המעולות האלו, לכן, ממילא, על כן ייתכן, שיהיו קבועות כפי המעלה. זה יהיה קבוע כפי המעלה העליונה. למה? כי המעלה העליונה היא כלולה בעולם הטבע הנשמתי. כל דבר שקשור לטבע, הוא קשור ליציבות. זה כלל. טבע שווה יציבות. מוטבע, חזק, זה נקרא טבע. זה נקרא טבע. אנחנו מכירים בדרך כלל את הטבעים הפיזיים. הרגל, נעשה טבע, אבל בואו נזכור שיש גם טבע נשמתי. אנחנו לא יכולים כל היום רק, כן, להתרשם יתר על המידה מהטבעים החיצוניים. צריך לזכור שכמו שיש טבעים נפשיים חיצוניים, כן, נמוכים, יש גם טבע פנימי. הטבע הפנימי שלנו זה יראת הרוממות. אומר לנו הרב, מכיוון שיראת הרוממות, היינו, המעלה שאלה אנחנו שואפים, גם היא יש לה בית טבעי, גם היא כלולה בעולם הטבע, אלא הטבע הנשמתי. ממילא, שנגיע אליה וניתן לה ביטוי, היא תופיע גם באותו דפוס של קביעות. היא לא תהיה משהו רופף, היא לא תהיה משהו כזה חולף עם הרוח, כי יש לה חיבור לקרקע. יש לה חיבור. ויותר חזק, מהחיבורים של הטבעים הנפשיים הנמוכים. הרבה יותר חזק. הרבה יותר חזק. הדבקות באלוקים היא הרבה יותר חזקה מכל טבע פיזי אחר. כל טבע אחר. למרות שזה נראה לנו קצת משונה. על מה אתה מדבר? דבקות באלוקים. מי יודע את זה בכלל? תראה איך אני קשור לאוכל, תראה איך קשור למכונה, תראה איך קשור לכסף. זה טבע. זה חזק. הבל אבלים. הבל אבלים. האדם לא יכול בלי האוויר האלוקי. ואם רוצים לראות מה כוחו של טבע הדבקות, תסתכלו את האנושות המחפשת. תראו איך מחפשים את החייזרים. תראו איך מחפשים את החוצנים. כל הרדיפה אחרי החוצנים, כל מדע החייזרים שהתפתח בעשרות השנים האחרונות, מאיפה זה? מה פשר המשיכה של האנושות להיפגש עם טיפוסים חוצניים? מפה זה בא. תודה. מחפשים להיפגש עם החוצן הגדול, הקדוש ברוך הוא. אבל החוצן שלא נשאר שם מיליוני שנות אור, אלא הוא גם מבקר אותנו. תראו כמה מיסטיקה קשורה עם כל המדע שלה, כן? הצלחות המופות שנראו בשמי וירג'יניה בשנת 1967, מאז נרשמו אולי אלפים אלפים של אירועים. מה קורה לנו? מאיפה זה בא הצורך הזה? אנחנו רוצים להיפגש עם ציוויליזציה תבונית אינסופית, שלמרות אינסופיותה היא מועילה וטובה לפקוד את שדותינו, את בתינו, כן? אנחנו רוצים את זה. זה משהו עמוק באדם. ולא סתם. ליבי אומר לי שכל העניין של החוצנים, כן? אלו שתומכים, חסידי החוצנים, וגם אלו שהם נגד החוצנים. מאותה סיבה, אגב. פעולות שונות, הפוכות, מאותה סיבה. אלו שהם בעד החוצנים, הם משתוקקים למפגש הגואל. נו, שיבואו, שיגידו לנו איך לפתור את הסרטן, שיגידו לנו איך לפתור את המלחמות, שרק יבואו. הם בתבונה, דרגה 5, ואנחנו מינוס, לא יודע כמה, כן? הם, על הסולם התבוני, כן, אומרים שיש עד 5, אנחנו ב-1, כן? ורוצים לומר שהם ב-4 או 5, משהו כזה, שזה עצם עובדה שהם יכולים להגיע מגלקסיות אחרות לכאן, זה מראה שיש להם טכנולוגיה מאוד מיוחדת, זה דבר ברור, כן? כן? אין לנו בעיה עם זה, רק שיבוא מישהו. שהוא מעלינו, שאין לנו שום השגה בטכנולוגיה שלו, ויגיד לנו איך אנחנו פותרים את הבעיה. אלו חסידי החזירים, אלו שמתנגדים, הם מפחדים מהמפגש של הציוויליזציות. איזה מהפך זה יגרום? מפחדים האלוקים. זה ישנה את כל צורות החיים שלנו. כל סדרי עדיפויות ישתנו. אתה כבר לא תוכל לעשות את השטויות שלך. אי אפשר, זה כבר בלתי אפשרי. אז החסידים והמתנגדים מתנגדים באותה סיבה מההרגש הזה של מה תהיה ההשפעה של כוח אלוקי שנכנס בתוך המציאות. אז יש את הטבע הנשמתי, הוא קיים בנו והוא חזק והוא מעניק יציבות, ואם רק נעלה על עקבותיו ואם רק נוביל את עצמנו אליו, אנחנו נזכה לקרקע יציבה מאוד מאוד. לכן אומר הרב, על כן ייתכן שיהיו קבועות כפי המעלה, מפני שהיא, המעלה, היא עצמית להם. יש לה יסוד בנפשנו. ואם לא היו מצד עצמן כך, אם מישהו יבוא ויוכיח חלילה, אין סיכוי שמצד עצמן זה לא כך. אין באמת יסוד נשמתי ליראת הרוממות. ויראת הרוממות זה המצאה של כל מיני מוסרנים שמחפשים אשליות. אם באמת המצב היה כזה, שאין שורש ויסוד ליראת הרוממות בתוך נפשנו, כל ההתעסקות עם יראת הרוממות הייתה שקר אחד גדול. הייתה בזבוז זמן אחד גדול. הייתה התעסקות באמת באשליה. אבל זה לא כך. עם ישראל נמצא בעולם הזה כדי ללמד את הטבע הנשמתי האנושי באמת. למה האדם מסוגל? מסוגל לנבואה, הוא מסוגל למקדש, הוא מסוגל למשיח, לסדרי חיים של משיח, הוא מסוגל לחברה מתוקנת. זה מה שעם ישראל בא לגלות. מהו טבע הנשמה האנושי? אנחנו חוטפים על זה מכות קשות מאוד מכל האנטי חוצניים. מקבלים המכות. אבל אנחנו לא יכולים להפסיק. את המנגינה הזו אנחנו לא יכולים להפסיק. עם ישראל, נכון? כי היא עצמית, ואם לא היה מצד עצמם כך, היה זה, כלומר, ההתעסקות במעלות העליונות, זה היה יציאה מגדרן בתורת מקרה. כל זה, זה היה מקרה. והמקרה, כמובן, לא יתמיד. זה לשונו של הרב מהר"ל, לא זוכר איפה, נדמה לי, בנצח ישראל. והמקרה לא יתמיד. כן? אם כן, אנחנו מגדירים מקרה ועצם, על פי דבר נחשב מקרה או עצם, רק על פי מה? על פי מידת השייכות שלו לאיזשהו יסוד עצמותי טבעי נשמתי. אם אין יסוד עצמותי טבעי עצמי נשמתי, זה דבר יותר מקרי, זה דבר חולף. עמים כליל יחלוף. יש דברים חולפים במציאות, כי אין להם מציאות עצמית, יש להם מציאות אמצעית בלבד. זה רק אמצעי. אני צריך את זה, את השקית הזו רק לכמה דקות, אני אוכל את הסנדוויץ', זורק אותה. זה אמצעי. ויש דבר עצמי, הסנדוויץ' הוא עצמי. למענו, גם הוא לא עצמי, ביחס לשלבים הבאים. הוא גם אמצעי ביחס לבריאות הגוף. לבריאות הגוף היא עצמה אמצעי ביחס לעבודת השם. עבודת השם היא אמצעי ביחס לעשיית רצונו יתברך, שאמר ונעשה רצונו. כן, יש אמצעים אמצעים. אבל בתוך הנשמה פנימה, שם אנחנו מוצאים את העולם העצמי. ולזה אנחנו מתקשרים. את זה אנחנו לומדים, לשם אנחנו שואפים, לשם אנחנו רוצים להשיב את כל העולם. זה נקרא חזרה בתשובה. להשיב את הכל אל השורש. פה אנחנו נפגשים באחד המסלולים, הערוצים של התשובות, תשובת היראה לשורשה, תשובת החסד לשורשו, כן, בהיבט המוסרי שעליו אנחנו מדברים פה. אבל הרעיון הזה של התשובה הוא שייך בכל המציאות כולה, צריך לדעת, כל המציאות כולה. והמקרה לא יתמיד. הדברים ברורים עד לכאן? ברורים, יפה. אז אנחנו רק נותר לנו לקצור את הפרי של סוף דבריו של הרב קוק. והנה לפי זה, האמת היא שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו. שימו לב, אל תקרי חירות אלא חרוט. כן? חרוטים בלבבנו. יש קשר ברור בין חרוט וחירות. אתם מבינים? דבר שהוא לא חרוט בנו, אם לא היה חרוט בנו, יראת רוממות, לא היינו חירותיים מיצר רע. הדברים חרוטים, בתת זה כתוב, בתו, שימו לב, כן? זה לא כתוב בתת. יש מקומות שזה כתוב בתת, חרת, אנוש, זה כתוב בתת, וזה בנביא, בישעיה אם אינני טועה, כן? בכל אופן, חרוטים בנו בטבענו. מכיוון שיראת הרוממות חרוטה בנו, זה הסיבה שאנחנו יוצאים לחירות ממלאך המוות. אין אפשרות לצאת לחירות מהגוף, אם אין בנו יראת הרוממות. אם אין לנו אפשרות להתפעל מהטוב האלוקי, אם אין בנו כישרון נשמתי, להתפעל מהטוב האלוקי, לזהות אותו, נקדישך ונעריצך, אין לנו אפשרות לנצח תרה. תרה אפשר לנצח רק על ידי זה שמראים לו, את אלוקים. אתה רואה את אלוקים? הנה. מי שלא יכול להראות את אלוקים, מי שלא יכול להראות ליצר הרע, שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, לטובו האלוקי, לא יכול להימלט מהיצר רע. הוא לא חירותי. הוא לא חירותי. כשאתה משאיר מידה בקטנותה, יראת העונש צריך לדעת, היא לחם, יראת העונש בצורה מופרזת, היא לחם חוקו של יצר רע. היא הופכת האדם לפחדן, היא הופכת האדם לסונא את אלוקים. היא יוצרת מאזן אימה בין האדם לאלוקים, ביסוד שלה היא שייכת לעבודת אלילים. עבודת אלילים זה פחד מהאלים, ויש גם פחד מאלוקים. שירת העונש היא יורדת במורד יותר מדי, כמו שאמרנו, היא הופכת את האדם המאמין לאדם מפוחד, עצבני, עובד אלילים קטן. מידת הדין לובשת אותו מכף רגל ועד ראש. תסתכלו, כן? הוא מתחיל להיות שיפוטי לגבי הסביבה. עצבני מאוד על אנשים שעושים הפך מרצון השם. קורא להם בשמות גנאי. זה הכל תוצאה של יראת העונש הנמוכה, תדעו לכם. מי שזורק אבנים על אנשים שנוסעים בשבת, הוא אדם פחדן. מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, מערכת יחסים של עריץ ועבד. דבר נורא. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב את זה שנוסע במכונית בשבת. הוא לא מאמין בטובו של השם יתברך. מאוד מסוכן. הוא מפוחד עד אם כן נשמתו. עד אם כן נשמתו. הוא תולה בקדוש ברוך הוא כזו צרות עין. הוא תולה בקדוש ברוך הוא כזו עצבנות וכעס. שהוא לא מסוגל לראות איך העולם ימשיך להתקיים יום אחד. כאשר הוא נוסע על הכביש. ביום שבת. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה יודע את הדבר חמוד. יכול להיות שיותר צדיק ממך. ולו בגלל שאתה צועק עליו ומגדף ומחרף אותו וזורק אבנים, כן? ולו בגלל. הוא מסכן, לא יודע מה החיים שלו. את אתה לא רק עם בעלי תשובה יש, שיום לפני חיללו שבתות ובאו על גויות, להסתכל אותם היום. על מה אתה מדבר? מה הוא יודע? תאיר לו פנים. תכניס אותו לתוך ביתך את מחללי שבת הזו. תן לה מהקוגל שלך, על חשבון רוחלה, על חשבון גיטלי, תאכל קצת פחות. תלמד את המשפחה שלך מה זו הכנסת אורחים. אולי אז הוא יבין על מה אתה מדבר. כשאתה משליך עליו סלעים ומגדף ומחרף אותו, זה לא יועיל כלום. ועוד מה אתה מראה ומשקף בעיניו מה זה יראת אלוקים שלך. מי רוצה לעבוד אלוקים כזה? אני אכנס למרחב העוין הזה של אלוקים רודה. אני? שכח מזה. אני מעדיף לנסוע שבת לחוף הים, להשתזף בשמש, ולא להיות בצילו של אלוקים נוקם וקנה, כזה חס ושלום. אתם מבינים לאן זה יכול להגיע? אז אתה לא חירותי. אבל זה חרות ברוך השם בטבענו. והנה לפי זה האמת היא שענייני האמת חרותים בנו בטבענו. ונפשנו לא תיתן לה מנוח. אולי את צריך להיות כתוב לנו מנוח, אבל גם לה מנוח. ונפשנו לא תיתן לה מנוח. כן? אם לא נבלבל אותה בידיים בתרדות מותרות או מגונות שמאפילות תורה, כמובן אדם מבחירתו החופשית יכול להפריע לנפש האלוקית, לבטא את עצמה באופן ישר, זורם וקולח. אפשר לעכב אותה. אלוקים אחרים, למה נקרא שמם אלוהים אחרים? שמאחרים את הטובה. אפשר לאחר את הטובה של הופעת הנשמה. כן? אבל היא לא תיתן מנוח. עד שתעמוד על טבעה אמיתי. אבל אנחנו יכולים לסייע לה. אנחנו מדברים פה על עבודת הסיוע שאנחנו עושים. פה כל המאמר הזה, הפרק הזה, פסקה א', היא בעצם מראה לאדם איך לקחת חלק בגילוי הנשמתי. לפעול עם אל. להיות חלק מגילוי האלוקות הפנימית שבתוכו. אבל היא לא תיתן לנו מנוח. עד שתעמוד על טבעה אמיתי. ומי יודע עם כל הדינים שיש. גם לאדם הפרטי וגם לאומה. זה לא חלק ממסע הגילוי של הנשמה. הנשמה שחותרת החוצה. ובדרכה היא מוצאת עיכובים. והיא מזמינה לאדם דינים. היא מזמינה לאדם דינים. כל מה שקורה לנו זה הכל חלק ממסע גילוי נשמתי. שהנשמה ופילוס הדרך החוצה, היא פוגשת את המערכות הרוחניות, הנפשיות והפיזיות שמפריעות, והיא פשוט דוחקת אותן במרפקה. והיא מייצרת דינים. היא מייצרת דינים. והיא מבקשת מאיתנו, תפתחו את העיניים, תפתחו את האוזניים, תפתחו את הלבבות. קלני מראשי, קלני מזרועי, שכינה מה היא אומרת שאדם ישראל מצטער. אבל ריבונו של עולם, הנשמה אומרת, תקשיבו לי. שימו לב לנשמה, לשם שבו והחלמה. שימו לב לנשמה. שימו לב. אני רוצה להתגלות. אני רוצה להתחבר. סולו סולו המסילה. פנו דרך. ישרו מסילה. מה ההתעקשות הזו? קדימה. תגייסו את השכל. תבקשו ממני להתחיל לסלול דרכים בתוך הנפש. לברר את המידות. אני רוצה להתגלות. הקדוש ברוך הוא דוחק בלהתגלות. כל דודי דופק. פתחי לראייתי, מה אנחנו נעמוד בפניו? איזה איסורים זה גורם? גם בחיי היחיד, כל אחד ואחד בעניינו. חיי האומה, אנחנו רואים מה שקורה. שם ירחם. אז אני לא בא להצביע ולהגיד, בגלל דבר כזה או כזה קוראים דברים. מה לי ולזה? אבל באופן כללי, שמה רוצה להתגלות? אתה לא יכול למנוע את תהליך ההיריון. אתה לא יכול להגיד, 9 חודשים חלפו. נגיד, כבר אם רוצה לקרוא לו מוישלה, נגיד, מוישלה, תמתין עוד חודשיים, תעשה לי טובה, מוישלה, הדברים לא מסודרים, אני חבקה למבצע של אריסות, אני רוצה לקנות לך לול, משהו, משהו, אנגליזה, עגלה, צעקה אחרונה, חכה, אבל מודל 2011, מתחיל עוד חודשיים, חכה, אל תצא, תעשה טובה, נו, חייך, חכה חודשיים, לא יכול, יורדים המים, מה עשה? קדימה, קדימה, תאכין לרוץ לבית חולים, קדימה, תשים עשרים. אנחנו נמצאים בערב שבת. ערב שבת. ערב שבת. מה בערב שבת? אתה רוצה לחזור ליום ראשון עכשיו? מה זה שייך? ערב שבת כבר, צלצול ראשון כבר שומעים בני ברק, פה מאה שערים כבר. צלצול ראשון, קדימה, נו, לסגור את החנות, לסגור. על מה אתה מדבר? זה הבעיה. ולפי זה המעצים עיניו. אחרי שלמדנו את כל הדברים האלו, אסור לעצום עיניים. סליחה, עד שתעמוד על טבעה אמיתי, דהיינו שיהיו כל מידותיה, מה זה טבעה אמיתי? שיהיו כל מידותיה משמשות לעבודת השם יתברך. היינו טבע שני של המידות. ולפי זה המעצים עיניו, מי שנמנע מעבודת ההתבוננות הרחבה שדיברנו לה כאן, ולפי זה המעצים עיניו מהשקיף בעיונו על ענייני היראה והעבודה, כן? בעיונו זה עבודה שכלית, זוכרים? זו עבודה שכלית שצריכה להתרחש פה בבית המדרש. חומס נפשו מאוד, הוא סותם לטפה, הוא סותר לא השכינה. שמעתם מה שהרב אומר כאן? מי שלא עוסק בבירור העניינים הנעלים של המוסר, הוא סותר לא השכינה. הנשמה רוצה להתגלות, ודורש ממנו ללכת לבית המדרש, וללמוד את הדברים לעומק, ולהזריע את הטבע המוסרי, ולהוליד את בן התערובת המופלא הזה, שנקרא טבע שני, והוא לא עושה את זה. חומס נפשו מאוד, שמונע ממנה טבעה. ממש כאילו היה סוגר עיניו מראות, תראו לעצמכם אדם שלא נותן לעיניים לבצע את תפקידם. וילך ככה, אני רואה אותך כמה זמן, אתה יכול ללכת ככה. הטבע דוחק בך לפקוח את העיניים. כי זה מאוד טבעי שהעיניים יראו. כמה זמן אתה יכול ללכת ככה? זה לא יכול להיות. למה שתעשה את זה לנשמה? למה שתסתום את עיני הנשמה? שהיא רוצה לראות מסוף העולם ועד סופו, במידותיה. למה? זה כאילו אתה רוצה סוגר עיניים מראות, או אותם תמיד אוזנם משמוע, עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים, וקל בחומר לכל החושים כולם. איש כזה, אם יש כזה, ודאי בחשיכה יתהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים באפלה. כל חייו זה בעצם אפלה אחת מתמשכת. הוא לא רואה ממטר, הוא לא יודע את תכלית חייו, הוא לא יודע לאן הוא צועד, בעצם מובל שבי אחר עודפיו, יצר רע מוליך אותו לבתים שלו, לבניינים שלו, לעולמו. הוא בעצם איזושהי סקופה נדרסת ומשרת זול ונמוך ליצר רע. מוליך את כליו לבית המרחץ, מה שנקרא, משמש אותו. טוב, לעצור כאן.